אתם מאזינים לכאן עוד.
למרות שהילד שלי נהרג וקשה לי, אני מוצאת בתוכי כוחות שהילד ידע שימצאו, ואני ממשיכה וחיה וחיה יותר טוב ממה שחייתי קודם. יש רוח כזאת, יש כוח עם רוח כזאת. אני מאוד מאמינה בזה.
שלום, אירה בן גאט.
בוקר טוב, גאולה.
אמא של יער, ושל נוף ושל נהר. יער נהרג ב-12 באוגוסט 2006, במלחמת לבנון השנייה. תכף נגיע גם לשם, אבל עוד קודם, איזה מין ילד יער?
יער הוא ילד מתנה של ירח דבש. הוא נולד על היום 9 חודשים אחרי ירח דבש. אבא שלו יוסי כבר היה יחסית מבוגר, בן 39, ואני הייתי 31. אז אמרנו, יאללה, עושים ילדים. והוא נולד בניתוח קיסרי, והוא הבן הבכור שלנו, והשקענו בו הרבה הרבה.
איזה מין תינוק, חייכן, בכיין?
מושלם.
מושלם.
תינוק מושלם, יפיוף, עם פה קטן, ינק 10 חודשים. אמרו לי, אל תדאגי, תניקי אותו, לא תיכנסי להיריון. מהר מאוד נכנסתי להיריון, אחרי 1.5 שנה, נולד לו אח, נהר. אז אני החזקתי את נהר, ויוסי החזיק את יער. ויער היה תינוק למדן, ממש כמו אבא שלו, עד כדי כך שבגיל 2, הוא ידע להגיד שמות של חברי כנסת, אבל הוא לא ידע להגיד איך קוראים לאח שלו. אז זה מספר לך שהיו הרבה קונפליקטים בזוגיות הזאת, איך צריך לגדל ילדים ולחנך אותם.
השם יער גם משפיע על מה שהוא? את מאמינה בזה? כי אני לא חושבת שנמצא הרבה יער בישראל, למרות שיערות נמצא רבים.
יער זה באמת לא כל כך שכיח בישראל, אבל הוא היה איזה שם פשרה. ליוסי היו המון שמות שהוא רצה, הוא שירת בחיל אוויר, אז הוא הביא הרבה שמות משפחה כשמות פרטיים, רכס וכאלה, מה שלי לא נראה בכלל.
אבל עדיין באותו אגף,
כן,
של
טבע, כן. של הרמוניה. ויער היה השם שיוסי הביא, ומאוד, שנינו מאוד אהבנו.
חברתם.
לימים, אחרי שהוא נהרג, בכלל גיליתי שכל האותיות של השם שלו בתוך השם שלי.
נכון.
שזה היה מאוד מוזר.
שזה לא עירה א', י' ר' ה', מישהו חושב אותו, זה עירה עין י' ר' א'.
ככה נולדתי, א' י' ר' ע' משורש אירוע. אבל זה סיפור כשלעצמו, כי היום אני כותבת עין י' ר' א', זה השם הנכון.
יער אהב את השם שלו?
יער מאוד אהב את השם שלו. ובאמת חיפשנו שמות של תקווה, של הרמוניה, של משהו ניטרלי כזה. שנינו גרים בקיבוץ, ממש הייתה משמעות וכוונה לשם הזה.
מה אפיין אותו כילד?
אז הוא, כמו שאמרתי, הוא היה מאוד מאוד סקרן ומאוד מוכשר, ילד ש...
מוכשר במה?
אני מורה לאומנות, אז כמובן הגשתי לו הרבה חומרי יצירה, והוא צייר מקסים בהרבה צבעים, ועם המון המון דמיון, גם ידעתי לא לקלקל אותו, ובכיתה א',
לא לקלקל, זאת אומרת, לתת לו חופשי,
כן,
להגיד ככה.
לא לכוון אותו.
זה בסדר גם מחוץ לקווים, את אומרת.
נכון.
אוקיי,
כן.
לצבוע.
ובאיזשהו שלב הוא עזב את הצבעים, והתחיל לצייר רק בשחור לבן, והעולמות שלו לא נראו כל כך שמחים, ובכיתה א',
מה שהטריד אותך?
בטח. ובכיתה א', ב', הוא היה די מעצבן את המורים, היו לו בעיות של קשב וריכוז, אז כדי להשקיט אותו היו נותנים לו מחברות שיצייר, ובגלל זה יש לנו המון המון ציורים שלו.
מזל.
כן. ובכיתה ד', נדמה לי, עשו מבחן למחוננים בבית הספר, ושכחו להגיד לנו, הוא חזר בערב, הוא אמר, אמא, היום היה מבחן למחוננים, ויצאתי חנני. שזה היה נורא מרגש, כי הוא באמת, הוא היה ילד מחונן. ופשוט הוא ידע הרבה מעבר למה שילדים אחרים יודעים, רואה הרבה דיסקאברי והרבה נשיונל גיאוגרפיק, וילד ששואל את השאלות המעניינות בשיעור, למרות שהראש על השולחן, אבל הוא מקשיב. וככה הוא גדל, אבא שלו רצה שהוא יהיה מהנדס, ואני לעומת זאת שמחתי שהילד יישאר באומנות.
מה הילד רצה?
הילד רצה תקשורת וקולנוע, שזה מאוד שימח אותי שהוא הולך למקום של הרוח, והוא ימין בכוח של הרוח, עד כדי כך שביוד א' הוא כתב חיבור בבגרות, שמדבר על כוח הרוח שיש לך, והוא נותן דוגמה מדהימה של בטהובן, איך למרות שהוא היה חירש, הוא המשיך ליצור.
כוח הרוח למרות כבלי הגוף, או מגבלות אחרות.
כן, למרות שאנשים חולים, למרות שאנשים נפצעים, למרות שאנשים קשה להם, למרות שהילד שלי נהרג וקשה לי, אני מוצאת בתוכי כוחות שהילד ידע שימצאו, ואני ממשיכה וחיה וחיה יותר טוב ממה שחייתי קודם. יש רוח כזאת, יש כוח עם רוח כזאת. אני מאוד מאמינה בזה. אני לא ידעתי שיש לי את זה.
לא היית כזאת לפני?
אני כנראה הייתי כזאת.
אני חושבת שכן.
אבל ברגע שהוא כתב לי את זה בחיבור, החיבור שלו זה סוג של צוואה שנשארה לנו. בתום לב הגיעה מורה בשבעה ואמרה לי, תלכי לבית ספר, מחכה שם חיבור הבגרות, המבחנים האלה חוזרים לבית ספר. אני זוכרת שיש לו חיבור נהדר, כי היו לו בעיות קשב וריכוז, אז היה שכתוב, והיא שכתבה את החיבור, והיא זכרה שהוא בחר נושא מאוד מאוד מעניין, זה נקרא רוח האדם במאבק במגבלות הגוף, ובסוף, בפסקה האחרונה, הוא כותב, ברגע של צרה יימצא לך הכוח הזה, והנה אני בצרה, ילד נהרג, ו... תקשיבי, אני ידעתי את זה בשנייה, לא היה אצלי דפיקה בדלת, מצאו אותי בחוץ, לא נכנסתי הביתה, אני לא עברתי את הטראומה.
רגע, עוד לפני כן, איזה קשר היה ביניכם?
הוא היה קשר מורכב.
פתוח?
לא, הוא היה קשר מורכב, כי כמו שסיפרתי לך בתחילת השיחה, מהר מאוד נולד אח. אז יוסי, אבא שלו, החזיק אותו, ואני החזקתי את אחיו. והוא היה הרבה יותר מושקע.
ילד של אבא?
ילד של אבא. גם בגלל זה אחר כך היה מאוד קשה לאבא, ולימים הוא נפטר מצער. אבל בגלל תחומי האומנות, זה היה מקום מאוד מחבר בינינו, ובכל אופן, אני הייתי מורה בבית ספר, אז הייתי רואה אותו.
את מרגישה אבל שהכרת אותו מספיק?
לא מספיק.
בדרך כלל, בלי קשר לסיפור שלכם, זה הגיל. וזה תחומי העיסוק שלהם, ולפעמים אתה לא, ולפעמים הילד לא רוצה ממש לשתף, גם אם הוא קרוב לאחד ההורים, לא בהכרח. אז את מרגישה שמבחינה הזו, בדיעבד, היית שמחה להכיר יותר?
כן, אבל דווקא בגלל שהוא נהרג, אז קיבלתי עוד המון ילד, המון דברים שלא הכרתי.
שלא הכרת.
אז אני לא הרגשתי שפספסתי, אלא הרגשתי דווקא שהכוס מתמלאת לי. כי ידעתי לשמור על קשר מספיק טוב עם חברים, והייתי הם מאוד מכילה, לא מבוהלת מזה, והם באו והם שיתפו, וזה מאוד הסתדר לי. מה שקשה אני מעיפה, אני פשוט ידעתי איך לצמוח מזה, ויש לי המון ציורים שאני מסתכלת עליהם, יש המון מכתב היד שלו, יש המון שיירים בריאים ממנו.
מה לא ידעת עליו כילד וכנער והתברר לך בדיעבד?
יער היה ילד מאוד אימפולסיבי. אחות שלו מספרת שהיא קיבלה המון מכות ולא הפרדנו. ויש הרבה כעס על זה שהוא הרביץ לה. עכשיו, היינו הורים, יש לנו שלושה ילדים, שלושה גורים.
וילדים הרביצים.
בדיוק. אבל הנה, היום היא מאוד כועסת עליי שאפשרתי את זה בבית. ויער היו לו המון המון חברים, הוא היה ילד מאוד עצמאי, הוא היה הולך ומשחק ונופל וקם, ואני לא הייתי אימא דאגנית, אני לא אימא פולניה בכלל, אני עצמי ילדה שגדלה די לבד בקיבוץ, בלינה המשותפת, וגם היו הרבה חיכוכים בגלל זה מול אבא שלו, שהיה מאוד הורה, מאוד מטפח,
אותו, כן.
ואני שחררתי, לימים זה לדעתי גם מה שמקל עליי, אבל יער היה ילד מאוד מאוד חכם ושקול וספורטאי וחבר מאוד מאוד טוב. אז היו לו המון חברים, הוא היה נוסע והיינו מביאים אלינו חברים.
תגידי, וזה מובן מאליו שבגיל 18 הוא בוחר ללכת ולהפוך ללוחם?
אבא שלו רק רצה שהוא יהיה שקימיסט.
למה?
כי הוא פחד עליו.
כי הוא פחד עליו.
אבל כלומר, אני בת של אבא פלמחניק.
מה, פחד שהוא ימות?
בטח,
ככה?
כן, ככה? פחד שיקרה לו משהו.
הרגיש?
לא יודעת. לא יודעת, אבל פחד. ואני ידעתי שאני רוצה, אני בוגרת חטיבה 7, והאחים שלי היו קרביים. בליבי רציתי ילד קרבי. אבל הוא כמעט לא דיבר על זה בבית.
יער לא דיבר על זה.
כן. כשיער היה בן 10.5, אז התגרשנו, אז בקיבוץ היו להם שני בתים, אז יכול להיות שבבית השני הוא דיבר על זה. ופתאום הגיע יוד א', הוא הגיע לגיבושים, ואז הוא בוחר ללכת לגיבוש ליחידה קרבית. וזה מאוד הפתיע אותי.
אבל בגלל שכולם הלכו,
כן,
החבר'ה?
בדיוק.
כי אמרת שהוא של חברים.
מאוד. כן, הוא גם פורש באמצע, פורש מרצון, וכששאלנו אותה למה, אז הוא, החברים שלי נכשלו ואני רוצה להיות איתם. ממש.
אז בסוף זה לא בהכרח הבחירה להיות לוחם, כי את חושבת שזה מה שצריך לעשות. זה אני עם החברים, ואם נכון. הם שם, אז גם אני שם. ואם הם לא שם, אז אני לא שם.
נכון, נכון.
כמה זמן הוא הספיק להיות בצבא בשירות פעיל?
יער היה החייל השני הכי צעיר שנהרג בלבנון השנייה. הוא נהרג שנה אחרי שהוא התגייס. גם בגלל זה אני חשבתי שהוא לא במלחמה.
בן 19 וקצת?
כן. הייתי בטוחה שהוא רק
שלא יקחו אותו.
כן, שלא לוקחים חיילים כאלה צעירים. ורק איזה שבוע לפני תום המלחמה הבנתי שהוא במלחמה.
הוא אהב להיות בצבא, אהב את השירות.
הוא מאוד מאוד אהב את הצבא. ולפעמים ביום שישי שהוא היה חוזר הביתה, הוא קודם היה עוצר אצל חברים לפני שהוא מגיע הביתה. היה לו מאוד קשה להיפרד מהם. הוא היה נוסע ביום ראשון בשמחה, אבל הוא לא הביא את הצבא הביתה.
איפה הוא שרת?
יער שרת בנחל, בגדוד 931. עשה הכשרה בערד, רחוק מאוד מהבית. זה לא שהוא היה מכיר את המדינה וילד של טיולים או משהו כזה. יער בכלל נולד בצפון, בקיבוץ נאות מרדכי, שלדעתי, בין השאר, כשהוא נהרג בלבנון השנייה, הכוח שנתן לו לעמוד שם ולהילחם, זה הידיעה שהוא מגן על סבתא שלו, שעדיין חיה, אימא שלי, שהיא בת 96, בנאות מרדכי. והוא ידע שעכשיו זה הזמן שלו. ללכת ולשרת את המדינה. הוא כנראה ספג את זה מהשקט שלי, כי אני לא דיברתי על זה, ועובדה שזה היה הפוך ממה שאבא שלו כל כך רצה.
אבא שלו ניסה להניע אותו מלשרת? מעבר לשיחות
אני לא יודעת.
את לא יודעת.
אני לא יודעת.
לא יודעת אם הוא התגבר על זה, או הסביר לו שזה מה שהוא רוצה לעשות.
אני לא יודעת. אני לא יודעת.
תגידי, מתי את מבינה שהוא בלב הקרבות?
אני לא יודעת כלום, עד שמגיע יום ראשון או שני, ומגיע ממנו טלפון בשמונה בערב, שהוא מספר שאיתי אנגל הצטרף אליהם לקרב בחולה.
כתבה בעובדה.
כן, הכתבה בעובדה. ושאני לא אדאג שכולם בסדר, ואני בבעלה שואלת אותו, מה קרה, מה קרה? והוא מסביר ש שלחו את התקשורת כדי לתעד את הקרב, לראות שהצבא כן עושה מאמצים, ובאמת יער אמר, לא קרה כלום, הסמך מפה נפצע קצת, לימים הבנתי שזה לא קצת, ואיזה חבר קפץ מהחלון, ושכולם בסדר, והוא מבקש שאני אקנה לו משחק מחשב, שיחכה לו בבית, ואני אומרת לו, מה אתה צריך את זה? אתה נמצא בדבר האמיתי. הוא אומר לי, לא, אמא, אני רוצה את המשחק מחשב הזה, זה איזה משחק מלחמתי, שבאמת קניתי לו. ושנראה במוצאי שבת, שנראית תוכנית עובדה. כמובן שראיתי תוכנית עובדה במוצאי שבת, למרות שהודיעו לי ב-10 בבוקר שהוא נהרג. אני הבטחתי לילד שאני אראה תוכנית עובדה.
כלומר, צפית בתוכנית, באותו יום שבו הוא נהרג.
כן, חיפשתי אותו.
זו הייתה השיחה האחרונה שלכם. זה הרגיש ככה?
לא.
לפעמים הורים מספרים, אני הרגשתי שזו הפעם האחרונה.
ממש לא. הוא יומיים לפני השיחה הזאת, הוא קפץ הביתה. הוא היה באליקים, בהכנות לשאני לא ידעתי. והוא בעצם ברח מאליקים ובא לסייד את החדר שלו בקיבוץ. זאת אומרת, אם את שואלת על איזה שהם סימנים מקדימים, אז לא, הנה הוא מכין את החדר החדש שאליו הוא צריך לעבור. והתמונה האחרונה שיש לי זה שהוא עם מכנסיים צבאיות גזורות וכתמים של צבע, עם חבר הוא הגיע, שבעצם הם נפקדו. ועושה לי שלום מחוץ לבית, והשיחת טלפון הזאת, זו הייתה השיחה האחרונה, שאני די מבוהלת מזה שאני מבינה שהילד שלי במלחמה. אני זוכרת, זאת החוויה. ושהוא אומר לי שכולם בסדר.
אני שוב שב על העניין הזה של ילד ואדם של חברים, כי למעשה הוא נהרג כשהוא מחפה באש על חבר.
נכון, לא על חבר, על חילוץ של פצועים.
אדם, חבר שנפצע.
כן. מה שסיפרו לי זה שבכלל לא התכוונו להכניס את החיילים הצעירים לקרב. אמרו, רגע. והוא נדחף. הוא ממש ביקש. אז אמרו לו, אוקיי, בקרב הבא נכניס אותך. והוא היה במחלקה של צלפים, ובאמת הם היו בתוך קרב קשה, ויש כבר הרבה פצועים, וצריך לחלץ אותם לאחור, אבל הם בתוך ירי, והם עומדים מאחרי חומה, ואז הוא כנראה התרומם, את יודעת, אני מנסה לא לכעוס, אבל יכול להיות שהיה שם משהו פזיז, הוא התרומם וחטף רסיס, זה חומה שלא באמת הגן עליהם, זה בלוקים, והם חטפו איזה פגז, ורסיס שפגע לו מתחת בית השכי, איפה שאין לו את אפוד המגן, ואפשר להגיד שהוא נהרג במקום. זאת אומרת, הילד שלי, אם דיברתי איתך בתחילת השיחה על כוח הרוח, הוא אפילו לא העמיד אותו במבחן, זאת אומרת, הוא...
לא הייתה דרך.
לא
כן.
הייתה דרך. עכשיו, החברים שלו, לא כל כך פגשתי אותם בהתחלה, כי או שהם נפצעו, או שהם המשיכו בקרב, הבנתי שהיו כאלה שהיו בהלם ולא נלחמו, וכל הזמן אמרו לי, הילד שלך נתן את נשמתו, והיה שם, ותקשיבי, זה קשה לי, כי לפעמים אני כאילו, אולי הוא שיחק, אולי הוא היה עוד בסימולציה של כיתה א', כיתה ב', משחק בסוני פלייסטיישן שלו, שחושב שזה משחק. כל כך רצה להילחם, ולא במקום של שונא ערבים, ממש לא, אנחנו משפחה שמאלנית, אבל ילד שמגן על הבית שלו, על סבתא שלו, על המקום שבו הוא נולד.
אבל את אומרת קשה לי, כי את אומרת לעצמך, אז אולי עשיתי טעות שאמרתי לו, לא, לוחם זה...
לא, בכלל לא.
אז קשה לך?
בכלל לא. תקשיבי, כשהקצינים באו להגיד לי על המרפסת...
אמרת שישבת שם וידעת, לא היה צריך לדפוק בדלת.
לא, לא, לא בגלל זה. את רואה איזה אוטו מוזר כזה עוצר בחניה
של... כן, שראית שהם מגיעים.
עכשיו היה עוד משפחה עם חייל, אז למה הם... למי הם באים אליי, אליהם?
זה מה שעבר לך בראש, למי הם באים?
כן, אבל... כשהם באים, אנחנו כבר יודעות, ואני קמתי מהמרפסת והושטתי להם ידיים, ושאלתי אותם, אתם מביאים לי את הילד שלי? אני חשבתי שהם מביאים לי אותו אולי פצוע. מבינה, הטמטום הזה. והם עשו לי ככה עם הראש, אני לא זוכרת שהם אמרו לי, וכאילו בלעתי אותו בחזרה לרחם, למקום שלו, ואני זוכרת שאני עומדת במרפסת, זה כנראה חצאי שניות, אבל אני אומרת, אם אני האמא האחרונה בישראל שבאים אליה, אני יכולה.
אמרת את זה לעצמך?
לא, אמרתי את זה לעצמי. אני יכולה. אני ידעתי שיש לי כתפיים שיכולות לשאת את כל הצער הזה, ואני זוכרת שהרבה זמן הוא היה בקיר הנצחה של המועצה, השם האחרון, ואמרתי, הנה, אני האמא האחרונה שבאים אליה. זה מצליח לי, אני האמא האחרונה. לא דמיינתי את כל האנדרטות האחרות שמתווספים השמות, אלא במועצת חוף קרמל הוא החייל האחרון. ככה, זאת הייתה מין תקווה מטומטמת כזאת, אבל... את יודעת, אני עד היום לא יודעת אם אני אומרת את זה נכון, הם שקולה, איך אומרים את זה, אבל לדעתי האימהות בישראל הן מחושלות. האימהות שומעות אותי עכשיו, שמה יום אחד זה יבוא להם. אני לא יודעת מאיפה הכוחות האלה, זה נראה לי כאילו הרגילו אותי, זה נראה לי כאילו הכינו אותי.
אבל מה, זו החלטה?
לא.
זו החלטה, אני חזקה, יש לי כתפיים מספיק חזקות, רחבות, אני אשא את זה? החלטת?
זה החלטה עם ידיעה.
או לבחור בחיים?
לא, לא בא לי, זה קלישאה כזאת לבחור בחיים. זה ידיעה. תקשיבי, אני ידעתי שיש לי את הכוחות, ועכשיו אני צריכה להיכנס הביתה, להעיר את אח שלו שעוד 3 חודשים עומד להתגייס, ואני אומרת לו, נהר, נהר, יער הלך לישון. אני לא אומרת לו, יער נהרג, אני לא מסוגלת להגיד את המילה הזאת. ובחדר שני, האחות שלו, נוק, 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 נופי, נופי, יער הלך לישון. והיא נותנת את הצרכה של החיים שלה ובורחת מהבית.
היא מבינה ונהר לא.
נהר גם מבין, שם את השמיכה על הראש ורק מתחפר, והיא הפוך. אבל כל ישראל איתך, כולם שומרים עליך, בקיבוץ באים, 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 מקיפים אותך, שומרים עלייך. זה מה שאני זוכרת, שכולם מחזיקים אותי. ושאני יודעת לבקש עזרה ושומרים עליי, ועד היום יש אנשים ששומרים עליי, שמתעניינים, אני מאוד מוחזקת, ובתוך זה אני אפה.
אבל יש אנשים שאומרים לך, או אולי מאחורי גבך, היא משוגעת, זה לא יכול להיות שזה ככה, שככה באמת מגיבה אמא שבנה נהרג?
תראי, זה יטריד אותי.
איך זה יכול להיות?
זה הטריד אותי שאולי אני לא מספיק מתאבלת, ואנשים חושבים שאני לא מספיק, כואבת,
עצובה, ולא מספיק קודרת.
כן.
לא מספיק מדבר במונחים של העולם חרב עליי, וזהו, לא רוצה יותר לחיות.
ואני איבדתי את אח שלי כשהוא היה בן 47 ממלנומה, אז ידעתי מה זה להתמודד עם אובדן, וקראתי ספרים, והבנתי שיש שלבים לאבל, והייתי מדברת על זה עם הפסיכולוגית, ו... בשיחות שלנו הבנו שאני הייתי ילדה עצובה מקטנות. האובדן של יער פגש מקום עצוב ממקודם. את מבינה? זה לא שפתאום נהייתי עצובה. ואני נוטה לשחק עם המילה עצוב ועיצוב. למזלי יש לי את האומנות, וכשעצוב לי, אני הולכת לעיצוב. אני מצליחה שמה לפרוק את זה, ולראות את הכאב בעיניים, וליצור עבודות שהן כאילו יפות, אבל הן מדברות, והן מאוד מאוד משמעותיות לי, כי אני גם פחדתי שאני רק מדחיקה ומדחיקה, אני לא אגיד מכחישה, כי מזמינים אותי לדבר באנדרטת הנחל מול חיילים, ואני אומרת להם, תקשיבו, אני צריכה את ההזדמנות לדבר איתכם, כי כשאני מדברת איתכם, אני מקשיבה לעצמי, ואני אומרת, לא יכול להיות שאני אומרת את זה, אם זה לא קרה לי. מבינה? אני תופסת טרמפ על ההזדמנויות האלה, וככה אני קולטת מה קרה לי. זה באמת נורא קשה להכיל, זה באמת נורא קשה לקלוט, זה באמת לא נתפס.
והיום את תופסת את זה אבל?
אני חושבת שכן.
שכן?
בדרכי, לאט, לאט ומעט. אני משחקת עם זה. אני...
כי הרי הוא מאוד נוכח בחייך היום. אז איך אפשר לתפוס שזה באמת קרה?
את לומדת, זה סוג של צל. שהולך איתך, ומלווה אותך, ושומר עליך, וכל הזמן מראה מול הפנים, לבחור.
את מדברת איתו, את חולמת עליו?
אני חולמת עליו פחות, אבל בעבודות של האומנות הוא יוצא, הוא ממש יוצא לאור באלף, אבל הוא יוצא מהאור בעין. אני פוגשת אותו בסיבובים כאלה, בהפתעות, וזה נחמד לי. אני הולכת במדבר באיזה סדנה, ואומרים לי, תתחברי להר הזה, תשאלי אותו שאלות, ואני עושה כאילו שאני מתחברת, ולא בדיוק מתחברת, וסוף סוף עולות איזה 2 דמעות, אני עוד לא התייפחתי על הילד, גאולה, את מבינה? אני עוד לא התייפחתי.
אף פעם?
לא, עוד לא התייפחתי.
ובטח ניסית. כי זה מה שמצופה ממך.
ניסיתי, כן? ואז אני עושה 2 צעדים, ואני רואה בלון מפוצץ, בלון יום הולדת גדול. וכתוב עליו, I love you mom. ואני לוקחת את הבלון הזה בהתרגשות, ואני מנסה לנפח אותו, ולשלוח אותו לאמא שלי, לגליל, לשמח אותה, I love you mom. והבלון חוזר אליי, ואני מנפחת אותו עוד פעם, והוא חוזר אליי, ואני אומרת, אירה, מישהו שלח אלייך את הבלון, אל תשלחי אותו בחזרה, מישהו. וזה דרישת שלו מיער. פתאום מחכה לי בלון ביער, I love you mom. אני יכולה לבחור, לראות את זה, כמשהו משמח, כדרישת שלום, כנוכחות, מאשר כהיעדר. זה הבחירה שלי.
אז זו כן בחירה.
כן? ואת יודעת, בבחירה יש לברוח. זה אותם האותיות, זה בידייך. לברוח מזה.
מה, אבל זה הולך. בידיו של כל הורה שאיבד כן. את הילד שלו?
כן.
זה משפט לא קל לומר על הורים אחרים, כי הורה אחר יגיד לך לא.
נכון.
אני רוצה ואני לא מצליח ואני לא יכול.
זה היה נורא יפה בקבוצות תמיכה של משרד הביטחון. אני באתי כחד הורה, אבל היו הורים זוגות מאושרים. וראית איך אבא יושב פה ואמא יושבת פה. על הילד מתאבלים לבד, וכל אחד בדרכו. זה לא משנה, אחד בוחר להתמודד ככה ואחד ככה באותה משפחה. את תראי כאלה שבוחרים וכאלה שבורחים וכאלה שמרוויחים וכאלה. זה בחירה. בעיניי זאת בחירה. אני, את יודעת, כשאנשים אומרים לי, אירה, את מעוררת השראה, אני כל כך שמחה. אם אני יכולה לתת כוחות לאימהות, להורים אחרים, אז זה הייעוד שלי. בגלל זה התאמצתי לבוא לכאן.
את יודעת, את מאוד מזכירה לי, אני לא יודעת אם את מכירה אותה, את מנואל הדבירי.
כן.
שאיבדה את הבן שלה, יוני, שנפל בלבנון ב-1996. ומנואלה שהיא אדם, שהיא אישה יפה ומוכשרת ואומנית וסופרת ועיתונאית, במידה רבה בחרה. אני חושבת שהיא תיארה את זה פעם באוזנה, לפני הרבה שנים, היא אמרה, בשלב, כל מה רציתי שהכל יקרוס על כולם. כולם, שהעולם פה יחרב, ובאותה שנייה גם בחרתי בחרתי לחיות ולחיות טוב. והיא כתבה טקסט לבן שלה, הדמות, האם בדמות קוראים לה לאה, והיא מדברת על הבן שלה. אני רוצה להקריא לך קטע קטן מהטקסט הזה, אני אקצר כמובן בשל המדיום שבו אנחנו משוחחות, אבל היא אומרת ככה, לאה אומרת לו, סוף סוף חיכיתי לך, הייתי כל כך זקוקה לך, חבק אותי, אלוהים כמה שאתה יפה, כל יום יפה יותר, ובמדים הכי יפה, בנעלי הצנחנים וריח החייל, תמיד חלמתי שיהיה לי בן כמוך, כל כך גבוה וחזק ויפה, שחרחר ויפה, אתה דומה לאבא שלי, סבא שלך, הוא כל כך אהב אותך, כי אתה הזכרת לו את עצמו, סבא שלך, הוא ידע מה הוא רוצה, הציוני של המשפחה. והוא אומר לה, הקשבתי לך אמא, חשבתי על סבא, אהבתי אותו אמא, איש אמיתי, ישר, איש של אידיאלים, גם לי יש אידיאלים, אמא, את זוכרת כמה שמחתי כשהתקבלתי ליחידה מובחרת, כמה נלחמתי על זה? נלחמת, כן, מה רצית? רצית לשחק בחייל, להרוג, להיהרג, לזרוק פצצות, זה מה שרצית, זה? אני גאה במה שאני אמא, גאה להיות חייל של צהל, צבא ההגנה של ישראל, הצבא הטוב בעולם. גאה ומת אתה, חייל גאה ומת ועטוף בדגל, חייל מתחת לאדמה. יותר טוב לחשוב שלא היית קיים אף פעם, אני לא מעוניינת בבנים מתים. למה את מדברת ככה, אימא? מה קורה לך? מה את עושה? מה אני עושה? הרבה דברים. אומרים שאי אפשר להבחין שהבן שלי נהרג לא מזמן. אני מאופרת כל כך טוב, ולבושה יפה ומסודרת, צוחקת יותר מדי, מבלה, לפעמים מתבדחת. יש אפילו כאלה שאומרים שמהמוות שלך עשיתי קריירה לעצמי, שכל מה שאני עושה זה רק למען פרסומי האישי. אמא, תפסיקי כבר, תפסיקי, עזבי את הציניות. חוץ מזה, מה אכפת לך מה אומרים עלייך, אמא? אני יודע שלא היית רוצה בן שונה, שלא היית רוצה בן מוגלב. אני הראי שלך, אמא, ואת אוהבת אותי בגלל זה, ואני יודע שאני חסר לך ושאת גאה בי. אכפת לי, הם לא יודעים כמה אתה חסר לי, הפכת להיות מרכז חיינו מאז שעזבת אותנו, ואסור לי לדבר איתך היום, כי כשאני מדברת איתך במשך היום, אתה שב אליי בלילה כילד, תמיד קטן, ללא הגנה, ואתה הולך לי לאיבוד, פעם בתוך מבוך, פעם בתור אצל מוכר הגלידה הערבי, פעם על חוף הים, ואני צורחת, כמו ביום שנולדת, כמו ביום שמעתת, אני נועצת את הציפורניים בבשרי, את זוב דם, כדי להשיל את האור מעליי. בלילות הראשונים הייתי מתעוררת מייאוש, חובטת את הראש בקיר כדי לזכור שאני חיה, אבל לא עוד. עכשיו גם בחלום התרגלתי. סלח לי אהובי, סליחה על שלא שמרתי עליך מספיק, אבל לא הרשיתי לך למות. זה לא. לא הרשיתי לך להרוג, לא ידעתי, לא הבנתי. אולי לא רציתי להבין, ואולי הייתי יכולה להציל אותך, הייתי חייבת להציל אותך. ומנואלה היא כזאת, היא מאופרת, והיא משנה תסרוקות כל הזמן, וצבעים, וסגנונות, ויש באמת את האנשים שמסביב אומרים, מה, זה הרי לא הגיוני שהיא כך, לא הגיוני שאת ככה, שאת מאירה ומוארת.
אז אני מהירה ומוארת, זה אותיות בשם של יער, יער העיר אותי באלף ובעין, ובמה שקשה, אין לי כוחות להתעסק עם מה שקשה. אני יכולה להחליט שבמה שמרים אותי ובמה שמחזק אותי, עם זה אני אתעסק. פחות אכפת לי מה אנשים אומרים, מאוד חשוב לי מהסביבה, בוודאי. אני בן אדם שמתעסק באומנות, רואה ומראה, ואני מקבלת הרבה תגובות מהקהל, תגובות חיוביות, אז אני, מזה אני מבינה שאני בכיוון הנכון ואני עושה נכון, ו... לא אכפת לי להיות מוזרה. שאלת, נולדתי, קראו לי אירה, שזה סוג של מאורע, ואני זוכרת שתמיד רציתי להיות מאוד מיוחדת, ובסך הכל זה מחמיא לי, זה נעים לי אם אני אימא מיוחדת ליער המיוחד.
ביקשנו ממך לבחור שיר, ואחד מהשירים שבחרת, שירים, אחד מהשירים שבחרת, זה עוד חוזר הניגון של ברי סחרוב. למה אותו?
זה שיר שיער מאוד מאוד אהב, שיער מאוד אהב את קולדפליי, ויער מאוד אהב את השיר של ברי סחרוב. ואיכשהו לקראת הסוף, בקטע שכבר הילות הולכות שם במקום הזה, אני מרגישה כמו איזה אגדה, שהילד שלי התחבר אל המקום הנעים הזה בשמיים. וזה שיר שקל לי להשלים איתו, זה שיר שפשוט מביא לי את יער עם כל העצב, אבל... אהבה בטוחה כזאת.
בואי נשמע.
והדרך עודנה נפקחת לאורך וענן בשמיו ואילן בגשמיו מצפים עוד לך עובר אורח והרוח תקום בטיסת נדנדות יעברו הברקים מעליך וכבשה והילד תהיינה עדות שניתפת אותן והוספת ללכת דרך הריקות ואירך רחוקה ולא פעם סגדת הבית לחושה ירוקה אישה בצפוקה וצמרת שומת אף הפעית חוזר הניגון שזנחת לשם והדרך עודנה נפקחת לאורך וענן בשמיו ואילן בגשמיו מצפים עוד לך עובר אורך
את נראית כאילו שאת שומעת את השיר בפעם הראשונה, כשאת מקשיבה וריכוז.
כי יש צמרת קשומה אפפיים, זה אפפיים שלי, ולהבין שהוא היה עובר אורח פה. הוא היה אורח, להבדיל מאימנואלה, אני לא מבטרת על ה-19 שנים שהוא היה איתנו. התובנות שהיו ליער היו של בן אדם בן 80. מבחינתי הילד מת מלא, בכלל לא מת חסר. זה נורא מעניין, זה ילד שלא נסע לפולין ולא עשה רישיון נהיגה, כאילו הוא לא הספיק הרבה. אבל מה שהוא ידע, התובנות שהיו לו על החיים, וכאילו הוא חי כל יום, כל שנה שלו הייתה כמו 10 שנים של מישהו אחר, כן, ואני בוחרת לראות את החצי המלא, כל הזמן, כל הזמן. לפני שבאתי, הראיתי למישהו שכותבים חצי כוס מלאה, מילה מתחת מילה, אז האותיות התחילייתיות יוצא חכם. שזה ממש העיקרון שמוביל אותי בחיים, ואני רואה שזה דרך חכמה, זה דרך ששומרת עליי.
אירה, בכית עכשיו.
כן, סוף סוף, טיפה. אבל אני מיד לוקחת את זה פנימה, גאולה.
יוסי, סיפרת קודם, לא, אמרת לי, בוא נשבר. הוא לא עמד בזה, הוא מת מצער.
כן, יוסי, הוא נפרדנו, והוא היה לו בית משלו. זה היה מאוד עצוב, זה קיבוץ קטן, כל אחד בצד השני של הקיבוץ, והילדים היו רצים אליו ואליי. היה שלב שכן ניסינו לשקם את הנישואים, אבל כשיער נהרג זה רק הגביר את הפער, והילדים התגייסו, נהר התגייס 4 חודשים אחרי שיער נהרג, נהר התגייס לחיל הים, ושנה וחצי אחרי זה נוף התגייסה להיות משקית של המרים. ואיך שהיא התחילה את חופשת השחרור, ממש עמדה להשתחרר, יוסי נפטר. שבוע ימים הוא היה עם, כנראה בדיעבד, אנחנו מבינים שהוא היה עם בעיה בלב, והיא הכינה לעצמה את חדר החדש, והוא עזר לה שם לסחוב מיטה, להוציא מיטה, והוא נפטר מחוץ לחדר שלה ביום שישי ב10 בבוקר. ממש, והסבירו לנו שזה מצער, הוא פשוט הלך ודאך ודאך, וכל מה שיכולתי להגיד לנוף, הוא רק רצה להביא אותך לתום השירות, להוציא אותך לחיים עצמאיים, הוא יכול לעזוב וללכת להיות עם יער. אני לא ממש מאמינה בזה, אבל נגמרו לו הכוחות, שזה מאוד עצוב, זה לא כל כך ידוע לדעתי, זה קצת כמו אבן שזורקים למים, אוקיי, הילד נהרג, אבל היא נהרגים עוד הרבה דברים במשפחה. זה משפיע על עוד המון מעגלים. זה לא נגמר בזה שהילד נהרג. עוד הרבה דברים מתים ומותים אחרי זה. שזה קשה. זה נגיד, הילדים שלי מקעקעים את עצמם עוד ועוד 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 ועוד. הם כל כך מקועקעים, ואני נטרפת מזה, ואני שואלת למה.
למה?
הסבירו לי. שזאת הדרך היחידה שלהם להביא את הכאב אליהם, לבחור בכאב. הכאב נחת עליהם, וכשהם בוחרים לעשות קעקועים, הם שולטים בכאב.
איזה סוג של קעקועים?
על כל הגוף, מיני. כן.
כל מיני.
כן, מאוד יפים, אבל זה קשה.
שניהם,
לי.
שניהם. זה מעניין.
שניהם, כן. וגם ליער גם היה קעקוע על הגב שזה. של שתי כנפיים. משהו מאוד מוזר, כי אני חוויתי אותו כילד די חנון, ובאיזה רגילה הוא עשה לעצמו כנפיים, וללא רשותי. ואני זוכרת שהוא מגיע הביתה, והאחים שלו אומרים לי, אמא, את ראית את הקעקועים שיער עשה? ואמרתי, לא, תראה לי. ואז הוא קילף קצת את החולצה והראה לי איזה קצה. אז אני החלטתי שזה איזה עוגן של הים שלנו. וזה מה שראיתי, ולמחרת הוא שכח, הוא הלך בבית בלי חולצה, ואני רואה את שתי הכנפיים שהוא עשה שם. הייתי בשוק, אמרתי, תגיד לי, אתה יודע מה יש לך על הגב? אז הוא אמר, כן, כי אמא, הוא עבד עליי הרבה זמן.
חתיכת קעקוע.
כן, לימים אמרתי, זה ירים אותו ביתר קלות לשמיים, הכנפיים האלה, ו... בשבעה די גיחחתי על זה, עד שבא חבר טוב שלו ואמר לי, לא, אירה, זה משהו שהוא הכיר מהמשחקים, זה סוג של מגן.
משחקי המחשב?
כן, okay. סוג של מגן או מסכה, שיכול להיות שהוא הרגיש שנותנת לו כוח, ויכול להיות שדווקא בגלל זה הוא עוד היה חייל חזק הרבה יותר שם, מול המחבלים בלבנון, שזה נתן לו כוח, וטוב לי הסיפור הזה, אז אני הולכת איתו.
את לא אדם כועס.
אני לא אדם כועס כי לא ירשו בבית לגלות כעס. אני לא אומרת את זה בשמחה. אבל אין בי,
אין בי כעס על מדינה, על מלחמה אולי שבין חלקים מיותרת.
לא, לא, לא הולכת לשם, אין בי כעס. לא. יער נהרג ב-36 שעות אחרונות, אחרי הפסקת אש. לא, לא יעזור.
עובדתית זה נכון.
כן, אבל זה לא מזיז לי. מה זה משנה אם הוא נהרג ביום השני או ביום האחרון? אני רק מקווה שלא יהיו עוד. אני לא, אנשים מתפלצים מהמשפטים שלי, אבל למזלי, לצערי, הילד שלי נהרג. למזלי, יש לי כוחות. עצוב לי על ההורים, על אבא שלו שנפל, שאין לו כוחות, אבל זה קרה במשפחה שהיא יכולה, שמעורתי לך בתחילת השיחה, מחושלת. אני חיה בישראל. ככה נראה לי חיים פה, זה עצוב לי.
יש דבר כזה, עיר המשפחת שכול? זה מרגיש כמו משפחה?
בהחלט.
כי זה משפט שרווח וחוזר, בטח בימי זיכרון וערבי זיכרון, אבל הוא אמיתי, יש דבר כזה, את מרגישה מחובקת?
מאוד, מאוד. יש לנו המון הזדמנויות להיפגש, ויש המון עמותות מדהימות שדואגות לנו ומפנקות אותנו. ואת לפעמים מחכה לי חבילה בדואר ואני מתעצלת לקחת וזה מחבד, ולפעמים זה מכתב שלא נכנס בדואר וזה מזה אולפנה בטבריה שמלמדים אותם כמצווה לעשות כך וכך. קטנים וגדולים, מכתבים שאנחנו מקבלים מאנדרטת הנחל שמרגשים מאוד מאוד מאוד, והמון ימי כיף וטיולים, ויש עמותת אור למשפחות של עירית גונדר שזה חיבוק מדהים, ו נותנים לנו המון הנחות בכל מיני לימודי פנאי. אני מרגישה מאוד מחוזרת, ושהם מאוד מנסים למלא אותי, ואני בהחלט בוחרת להתמלא מזה. זה, כן?
תגידי, וסביבתך החברתית, נקרא לזה כך, השתנתה בעקבות מותו של יער? כלומר, יש אנשים שביקשו להתקרב יותר, אולי יש כאלה שביקשו שלא יכולים לעמוד בקרבה, כי זה אולי קשה להם?
אמרו לי שאני אימא שמאפשרת להגיע אליה, להתקרב אליה, וזה מחמיא לי.
מדברת על החברים שלו?
גם החברים שלו, אבל גם אנשים בקיבוץ, שאני כנראה באמת שונה בהתנהלות שלי.
שלא קשה להתקרב אליך ולדבר על זה.
נכון, נכון. ואם זה משמר לי את יער, אם זה הופך את העץ האחד הזה ליער עד, אז יאללה, אני יער נהרג באוגוסט, ובדצמבר שלחו אותי לנאום בניו יורק, באיזה ערב התרמה. וזה כל כך החמיא לי, אני בקושי הבנתי מה קורה לי, אבל אמרתי, אם אני יכולה להדליק עוד אור אחד בחנוכיה, וזה האור של הילד שלי, אני אדליק. אני רוצה לסמן אותו. אני לא עשיתי אנדרטה, אני עוד לא עשיתי ספר על יער.
אבל הבית שלך זה הוא. נכון. ספוג בבית שלך.
אבל אני גם לא ידעתי את זה.
כי הרוב לא יודעים שאת בנית בית חדש בקיבוץ, והבית, וצריך לראות את זה בעין, ואני ראיתי את הספר המדהים של צילומי הבית שלך, הוא יער. הציורים שלו הם בעריכי האמבטיה, ודברים שהוא כתב לך בכיתה ד' נמצאים שם גם. יש גם תמונה שלו, אבל היא לא תמונה, אולי היו מצפים לתמונות יותר גדולות אחרים, אבל היא לא תמונה גדולה, אבל היא נמצאת שם. אבל כל הבית זה הוא. את, הוא.
אבל זה נעשה בלי מודע. זה קטע, תדעת, אני עד שהגיע מישהי לצלם את הבית, כי היה שווה לפרסם אותו, כי הוא כל כך אסתטי, והיא שיקפה לי את זה שיער כל כך נוכח שם. אני לא הייתי מודעת לזה. אני עשיתי בית לאירה. היה לי חשוב שהוא יהיה יפה, אבל שהוא יהיה פרקטי. וכנראה כשהיא הגיעה וראינו אותי, אז יכול להיות שדיברתי יותר על יער מאשר עליי, וככה זה יצא בכתבה. אבל זה היה גם לי חדש.
וזה נעים לך?
מאוד. מאוד, אבל אני לא רוצה שזה יהיה כסוג של קבר ליער.
ברור, בית שחיים בו, אבל בית שחיים בו נעים איתו.
כן, זה ממש לא הנצחה, זה היה איזה בית משותף, עם קיר משותף, עם שכן, ופתאום להוריד את הבית, להוריד את המרצפות שהילד מרח עליהם את הבמבה, זה אומר אולי למחוק אותו, זה היה קשה. מצד שני, זה גם משהו שמאוד משחרר, ולשים את הציורי ילדות שלו על העריכים במקלחת, זה יש שיגידו, זה קשה, ואני אגיד, לא, זה נעים, ואולי סוף סוף אני אבכה מתחת למקלחת, זה ישטוף את הדמעות, זה לא כל כך מצליח. אני הופכת את זה לזיכרון מתוק, לא לזיכרון קשה, והוא נוכח, והוא לא מאיים, והוא לא מעציב, הוא יותר מעצב, החיים שלי השתנו לטובה כשזה קרה.
וואו, זה משפט.
נכון.
קשה.
אבל אני אחראית על החיים שלי, מה אני אעשה איתם? זה לא אומר שאני פחות עצובה, אבל אני יותר חיה את החיים. זה קצוות כאלה, זה גם וגם. יש מקום מאוד עצוב, אבל יש גם מקום הרבה יותר שמח, ויש הרבה הערכה לשניים.
עירה, לא תאמיני, נגמר לנו הזמן.
וואו.
אני רוצה מאוד להודות לך, שהערת את השעה הזאת בדמותך המדהימה והמיוחדת, וסיפרת לנו על יער, וככה הכרנו אותו, והכרנו אותו לעומק באמצעותך ובעזרתך. אני רק אודה למי שעמל איתנו על התוכנית, לעורכת שרון עמית, למפיקה אלה יגן, על הטכנאי שרון לרנר, ואנחנו לא ניפרד לפני שנשמע עוד שיר שבחרת, ואת תספרי עליו למה בחרת אותו, ואחר כך ניפרד איתו.
השיר הוא אני גרה ליד המים,
של ריטה,
שאני גרה ליד המים, אני גרה ליד הים בקיבוץ נחשולים, יער גר בקיבוץ נחשולים, והשיר הזה מתאר מאוד מאוד אותי. לפעמים אתה חי פה, לפעמים אתה מת, לפעמים הדמיון פה כבר נראה כמו אמת, יש לילות של ירח במזרח הזה, יש ימים שצורח הכאב בחזה, אני גרה מול המים והאופק רחוק וגבוהים השמיים והים הוא עמוק. יש לה יופי פה טעם של עקבות מלחמה. פה גדלים עשבי זעם בין פרחי נחמה. כאן יודעות השפתיים לחייך לזמן. כאן בוכות העיניים כבר שנים מעצמן. אני גרה מול המים.
תודה רבה, עירה.
תודה לכם.
תודה לכם שהייתם איתנו.
אני גרה מול המים, בין שדות ובין חול, מעליי השמיים וממול ים כחול. לפעמים אתה חי פה, לפעמים אתה מת, לפעמים הדמיון פה כבר נראה כמו אמת. יש לילות של ירח במזרח הזה, יש ימים שצורח הכאב בחזה. אני גרה מול המים והאופק רחוק, וגבוהים השמיים והים הוא עמוק. יש לה יופי פותח של עקבות מלחמה, פה גדלים עשבי זעם בין פרחי נחמה. כאן יודעות השפתיים לחייך לזמן, כאן בוכות העיניים כבר שנים מעצמן. אני גרה מול המים ונופים משכבר, מספרים לי בינתיים איך הפכו לאפר. כאן תמצא בכל אבן גם שרידי חלומות, כאן עושים את הסבל בתוך סל השמחות, כאן שותים את הצער בגביעי אהבה כאן שרים שירי זער בין תפילות השכבה